לילה טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. לוחמי צהל סיכלו בשעה האחרונה פיגוע ירי לעבר עמדה צבאית בכניסה לעיר שכם. חוליית מחבלים חמושה הגיעה ברכב לאחת הכניסות לעיר ופתחה באש לעבר החיילים. אלה השיבו לעברם באש ופגעו במחבלים, אחד מהם גם נעצר. כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מוסר כי בחסדי שמיים לא היו נפגעים מקרב החיילים. שלושה בני אדם נהרגו הערב בתאונה בין שני כלי רכב בכביש 6 סמוך לקריית גת. בתאונה אחרת שנראה הערב בחצי האי סיני נהרגו שני ישראלים ונפצעו עוד חמישה. כך מוסר כתבנו בנצי ליזרוביץ'. בית המשפט העליון נתן צו על תנאי המורה לעצור באופן זמני את רפורמת הקומות הקשרות של שר התקשורת יועז הנדל, ולפיכך הרפורמה לא תיכנס לתוקפה ביום ראשון. הדיון הבא בהכנסת הרפורמה לתוקף יערך בחודש אדר. את העתירה הגישה ועדת הרבנים לענייני תקשורת, בעניינה פגיעה חמורה בציבור החרדי העושה שימוש בטלפונים הכשרים. פרשת היעלמותו של הנער מוישי קליינרמן ממודיעין עילית. הוטל לפרסום כי סולומון אברמוב בן 35 מירושלים נעצר בחשד למעורבות בהיעלמותו של קליינרמן. מוישי בן ה-16 נראה לפני 124 ימים במירון ומאז נעלמו עקבותיו. חשוד נוסף שנעצר בשבוע האחרון שוחרר ללא תנאים מגבילים. בלבנון טוענים כי לא פרקו את ספינת המסע הרוסית שהגנה לחופי טריפולי. על סיפונה של הספינה כ-10,000 טונות של דגן וקמח שרוסיה בזזה מחקלאים אוקראינים. ארצות הברית הטילה עיצומים על הספינה ונאסר על מדינות לצרוך את הסחורה. התדרדרות חמורה חלה ערב במצבו הרפואי של גבד העדה החרדית מרן הגאון רבי יצחק טוביה וייס, המאושפז בבית חולים, ומצבו התדרדר מאוד בערב. במשפחתו מפצירים בציבור להרבות בתפילה לרפואתו של רבי יצחק טוביה בן ריקה לרפואה שלמה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. תחזית מזג האוויר מיד.
תחזית מזג האוויר בחסות.
עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני ספירי שבת, בעיצוב מרהיב לשימוש במים החמים והקרים בשבת למהדרין ללא פשרות. הכי איכותי, הכי מעודר. עכשיו במחיר השקה מיוחד ברשת מחסני חשמל.
מחר יהיה חם ויבש מהרגיל והביל במישור החוף, יוסיפו לשרור עומסי חום כבדים ברוב אזורי הארץ. בשבת בלי שינוי, ביום ראשון ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין יהיה חם מהרגיל. ביום שני מונן חלקית עד בהיר עם ירידה נוספת בטמפרטורות.
תחזית מזג האוויר בחסות.
עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני ספירי שבת, בעיצוב מרהיב לשימוש במים החמים והקרים בשבת למהדרין ללא פשרות. הכי איכותי, הכי מעודר. עכשיו במחיר השקה מיוחד ברשת מחסני חשמל.
זמני הלכה למחר, ראש חודש אב, א' אב, יום שישי. עלות השחר ב-4:40, הנצח חמה ב-5:52, סוף זמן קריאת שמע לשיטת הגר"א ב-9:18 דקות וסוף זמן תפילה ב-10:27, השקיעה ב-7:43. דף היומי בבלי, כתובות דף חף ב', ירושלמי סנהדרין דף חף, הרמב"ם היומי הלכות גזלה ואבדה פרק ב', ואלו הלומדים שלושה פרקים ביום הלכות אישות פרק ה'. מערכת החדשות של כל חיים מסיימת בשעה זו את שידוריה. נשוב ונשדר מהדורת חדשות בעזרת השם מחר בשעה 7 בבוקר. למאזיננו לילה טוב ושקט.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
המוזיקה החסידית לאן? החלק השני. במוצא שקרוב הבמה שלכם. לאן מועדות פניה של המוזיקה היהודית? מה מקומם של השירים בעברית והאם יש מקום לצנזורה? תוכנית מיוחדת בהגשת אפרים קמיסר. מוצאי שבת ב-11, כאן בכל חי ובכל חי מיוזיק. חישוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר.
לילה טוב לכולם, חודש טוב, ואי רצון שהחודש הזה יהפוך להיות באמת מנחם אב. שהשם ינחם אותנו, ויהי רצון שאנחנו לא נצטרך לשבת בתשעה באב על הרצפה, מה שנקרא. במי זה תלוי? כמובן רק בנו, יקיריי, רק בנו. וזה התוכנית הזו מוקדשת ברור לדברים הללו. אז עוד לראות איך להתכונן לקראת המועד, החג הבא לנו, בעזרת השם שאלה טובה. שהשקדוש הוא יהפוך לנו את זה באמת ליום שמח, לחג, כידוע בחזל, שהמועדים הללו, אותם צומות יהפכו לססון ושמחה. ננסה להבין גם למה, איפה המקור של הדברים הללו, מה המוסרים מאחורי זה. נדבר על כמה וכמה דברים, כיצד מתמודדים עם רגשות שליליים, כיצד מתמודדים עם הרגלים שליליים, הופה. אנחנו נעשה קצת תחנה לקראת בין הזמנים. טוב, זה נדבר קצת בשעה האחרונה, כאשר הילדים ילכו לישון, מה שנקרא. ואז נוכל קצת לפתוח דברים, יקיריי, לדבר. אם לא נדבר, אז מי ידבר? ואנחנו צריכים לקחת אותנו בידיים, כולנו, כולנו, בלי בושה. ובעזרת השם, יהיה רצון שהחיזוק הזה יהיה להצלחת כל עם ישראל בארץ ובתפוצות. טוב, בואו נתחיל, יקיריי. כמו שהתוכנית היום היא באווירת תשעת הימים, בלי מוזיקה, בלי פרסומות, קצת פרסומות ברקע, בלי שירים, פשוט זהו, אנחנו עכשיו מקשיבים לעצמנו, מקשיבים לדברים, ויהיה לנו ככה זמן איכות, זמן איכות ביחד, לנסות לראות איך אפשר לעבור את התקופה הזאת בצורה הטובה ביותר. אין שום עניין שאנחנו נעשה רק וי, מה שנקרא. זהו, כבר הכנו בגדים, מי שיכין בגדים, אתה יודע, ללבוש אותם קצת, אנחנו כידוע מנהג אשכנזים, שאנחנו מתחילים עכשיו את תשעת הימים, ככה שלא בגדים חדשים, לא בגדים מגועצים, וכן הלאה, מה זה מגועצים? הכוונה היא לא חדשים שהתגעצו, אלא אנחנו רוצים כבר ללבוש אותם, לבשנו, עושים אותם לרצפה, כל מיני קומבינות שאנשים עושים, אבל הרעיון לחוות את זה. לחוות לפחות פעם בשנה, פעם בשנה, אם אנחנו לא עושים תיקון חצות כל יום, מתי שלא אומרים לחנון, אז לפחות שאנחנו כן נחווה קצת את את המושג של חורבן בית המקדש, ואנחנו יודעים יסוד, והיסוד הזה מלווה אותנו לאורך כל החגים, לאורך כל המועדים, שעם ישראל לא חוגג הרי סתם. אין שום עניין לחגוג חג בגלל נס שהיה, עם הנס הזה, או ההשפעה הרוחנית הזאת, איננה חוזרת שוב באותם זמנים. כידוע, אנחנו לא סתם חוגגים חגים, ולו שהיה נס אדיר, למשל, כמו קריאת הירדן, כשנכנסו עם ישראל לארץ, כמו נס חזקיהו וסנחריב מלך אשור, שמגיע סנחריב עם כל החיילים הללו, צבאות שלמים ולא מצליחים לכבוש, מגיע הרי מלאך השם נוגף בכל צבא אשור, לא עשינו זכר לזה, אין שום איזה חג חגון, איזה יום חופש לא לכבוד זה, כלום, למה? כי זה היה נס מקומי, חד פעמי לצורך השעה, אבל אין איזה השלכה לדורות. אנחנו חוגגים חגים, שמחים יותר או שמחים פחות, אך ורק כי יש לזה השלכה גם אלינו היום. והסיבה היחידה שאנחנו צמים ואנחנו מתאבלים על חורבן בית המקדש, זה לא בגלל המונים, המיליונים שנרצחו שם, זה לא בגלל שהבית נחרב, כל זה זה נכון, זה חשוב, אבל הסיבה העיקרית שאנחנו נצום, אם נצום, זה בגלל שדור שלא נבנה בימיו, מה המשך? יפה, נחרב בימיו. זאת אומרת, ההשלכות של עכשיו, אנחנו מגיעים למצב שכביכול אנחנו נוכל לראות בעיני הדמיון לפחות את בית המקדש, אם לא נזכה, נחרב, עכשיו נחרב. זאת אומרת, המעשים שלנו, תחשבו שיש אפשרות עוד לשנות, יש עוד אפשרות כמו שדיברנו שבוע שעבר, שער הירש אומר, למה יש ארבעה צומות סביב החורבן? למה? מספיק יום אחד רציני, עיקרי, הבנו את המוטיב, הבנו את הרעיון, נחזור בתשובה, נהדר. לא למה צריך ארבעה צומות, אלא זהו תהליך, ובכל שלב בתהליך, אם עם ישראל אז, או עם ישראל היום, נעשה פעולות מסוימות, יהיה רצון שנחזור בתשובה אמיתית ושלמה, אנחנו בעצם יכולים לעצור את השלב הבא. זאת אומרת, גם אם עכשיו היה י' ז' בתמוז, וכבשו את העיר, זה לא אומר שבית המקדש חייב להיחרב, ולכן זוהי העבודה שלנו תמיד להבין שלעולם יראה האדם עצמו חציו זכאי, חציו חייב, מעשה אחד שלנו יכול להשפיע ולהשפיע לטובה. אז בואו נתחיל קודם כל בסוף מעשה במחשבה תחילה. כשאני אומר מחשבה תחילה, פה זה עיקר המושג של שנאת חינם. שנאת חינם לא מתחילה מהלב, ממש לא. היא לא מתחילה במציאות שאנחנו רואים אותה. היא מתחילה בראש שלנו. זאת אומרת שבמידה ועכשיו דיברנו על זה כבר פעם, אבל רק אני אזכיר את זה, כי בדרך קרה לי כזה מקרה. לצערנו הרב, היום היו יותר מדי הרוגים, מה שנקרא בתאונת דרכים, 5 הרוגים, 3 בכביש 6, 2 בסיני, ואני נוסע ואני שומע את זה בחדשות. אני נוסע ואני שומע את זה בחדשות, ואתה יודע, אני קצת נרתע. בכל זאת זה מפחיד, אני קצת מת המהירות, אני קצת יותר מתרכז בנהיגה, בכל זאת, ומישהו חותך אותי נוסע כמו משוגע. אז כמובן שהתגובה הרגילה היא, איזה חצוף, עצבן אותי הבן אדם הזה, איך הוא עצבן אותי? יופי. ואז אני שואל את עצמי, פנגר, סליחה, תירגע בבקשה, האם זה האדם שחתך אותך עם הרכב, הוא זה שעצבן אותך? הוא זה שעצבן אותך? והתשובה היא, כידוע, ממש לא. למה לא? אבל הוא חתך אותי. אם הוא לא היה חותך אותי, אני לא הייתי מתעצבן. נכון, אתה צודק, אבל לא זה שהוא חתך אותך גרם לך להתעצבן. מדוע? מכיוון שבוא נלך רגע שלב אחד ביניים, מרגע שהוא חותך אותך ועד הרגע שאתה מתעצבן. יש רגע ביניים. איזה רגע הרב? יש רגע ביניים. והרגע ביניים הזה הוא הרגע שאתה בעצם חושב, מפרש, נותן שם, נקרא לזה, למעשה שאירע מולך. זאת אומרת, הוא חתך אותך, ואז אתה אומר לעצמך בראש, משפטים כמו חצוף, מי נתן לו רישיון, איזה מופרע, תת, בערבי, אני אומר לך ערבי, בסדר? אז מכיוון שזה מה שעבר לך בראש, ממילא התוצאה הייתה הכעס, העצבים, השנאה. אז אני חוזר, לא זה שאדם חתך אותי גרם לי להתעצבן, אלא באמצע נקרא לזה, המחשבות שהיו לי בעקבות האירוע, הם אלה שבעצם הפעילו את הרגש. רגש הוא מופעל, הוא פשוט נגרר אחרי. אחרי מי? אני אגיד לכם, אחרי המחשבות שלנו. ממילא, במידה ואני מבין את זה, המפתחות בידיים שלי לחיים מאושרים ולבניין בית המקדש. איזה מפתח? מפתח המחשבות. כל פעם, מה יחשב בעזרת השם? כל פעם שמישהו מעצבן אתכם, מישהו מאתגר אתכם, מישהו מנסה אתכם, תזכרו, הוא לא הגורם לרגש שיבוא לאחר מכן. קרי, אם אתם מרגישים עכשיו עצבנים, מתוסכלים, שונאים חס ושלום, זה לא בגלל המעשה שעשו לכם, אלא בגלל המחשבות שחשבתם, הפירושים שנתתם, תנו פירוש אחר, תנו לצורך העניין מחשבה אחרת, תקבלו תוצאה אחרת. זאת אומרת, במידה וזה שחתך אותי, היה חותך אותי, נו חתך, חתך. והייתי מחליט שאני עכשיו במוזה של 9 הימים, מלמד זכות על אנשים. לא דן אף אחד. כל מה שאני רואה, אני רק דן לקו זכות. דן לקו זכות. יופי. אז הייתי חושב, תשמע, בן אדם הזה, אולי הוא ממהר לבית החולים, אשתו, דיו לו, עכשיו תבוא, עכשיו, היא יולדת, עכשיו תגיע, תגיע, תגיע. והוא, אשתי, לוחץ על הגז, טה-טה-טה-טה-טה, נהדר, פשי, כל הכבוד. אולי הבן שלו יתקשר אליו, אבא, אני צריך אותך בבית, אוקיי? אני מפחד, אני לבד, תבוא. ואבא שלו, הבן שלי יתקשר אליי, אני לא רואה בעיניים. אם המחשבות הללו היו עוברות לי בראש, מן הסתם לא הייתי מתעצמן. הייתי אומר לעצמי אפילו, תראה, זה אבא גבר. איזה יפה מאוד. כל הכבוד, באמת כל הכבוד לו. אז אני חוזר, המפתח להפסקת השנאת חינם, זה לא שאנשים יפסיקו לצער אותנו. אני לא רוצה לאכזב אתכם, אבל אני אומר לכם, זה לא יקרה. יהיו אנשים שיעצבנו אתכם, יהיו אנשים שיקניתו אתכם, יפגעו בכם, יעליבו אתכם, וכן הלאה וכן הלאה, כי זה החיים. אני טוען שאנשים הם לא באמת רעים, רק כל אחד רואה את העולם בצורה טיפה שונה, כל אחד חושב שמה שהוא עושה זה הדבר הנכון, זה הדרך הנכונה, הוא צודק וכדומה, ויכול להיות שהוא צודק, אני לא אומר שלא, אבל אנחנו צריכים להבין, אנשים אחרים לא נוכל לשנות. עזבו את זה עכשיו. זה חזון למועד. אנחנו לא באים לחנך אחרים, אנחנו מתחילים טול קורה מבין עיניך. אנחנו מתחילים לעבוד עם עצמנו. בשבילי השער הגדול הזה. אם יונה נמצא עכשיו בבטן האונייה, ויש סופה, ועושים גורל ואומרים, תקשיב, אדוני, אני חושב שאתה פה אחד הבלגניסטים. הוא לא אמר להם, סליחה? אני? בואו נה, יש פה 70 עובדי עבודה זרה, שם ירחם. תקשיבו, אתם שרוטים לגמרי, מי עובד עבודה זרה? אתם לא נורמליים. בגללכם הסופה הזאת, בגללי, אני היחיד הדתי פה. אני, אולי בזכותי אתם ניצלים פה בכלל. הוא לא אמר את זה. יונה הנביא, הנביא. תחשבו, הוא יוכל להגיד, רבותיי, אני נביא, בסדר? לכו תחפשו איזה טיפש אחר. ודאי שזה לא בגללי. אני היחיד פה הצדיק בסדום. לא, הוא אמר בשלי, השר הגדול הזה, אני לוקח אחריות, אני אשם, לא כהלקאה עצמית, או שעכשיו אני לא בסדר, אני בדיכאון, ואני במשבר. ממש לא, מה זה קשור? לוקח אחריות מלאה, שליטה מלאה על חיי, אין מה לעשות. לא אף אחד שולט בנו. אנשים לא מפעילים אתכם, אנשים לא מכריחים אתכם להתעצבן, אתם בוחרים להתעצבן. ולכן, באותה מידה כמו שאני יכול לבחור להתעצבן, ונכון שהוא מאתגר אותי, אין לי בעיה, אבל אתה בוחר לחשוב מחשבות שליליות, אתה בוחר להתעצבן, אז אתה מתעצבן. אז באותה מידה, אני יכול לקחת אחריות, ולהבין שאני יכול לבחור גם לסלוח, כי זה אותו מוטיב, כמו שאני יכול לחשוב שהוא עשה לי עכשיו בכוונה, והוא עצבן אותי, והוא פגע בי, והוא דווקא עושה לי, וכדומה, ואז אני אתעצבן. באותה מידה אני יכול לחשוב מחשבות אחרות, ואז לא לחוס בכלל, אני יכול לחשוב מחשבות אחרות ולסלוח, וזאת היא העבודה שלנו, יקיריי. העבודה שלנו היא באמת לגעת בנקודה הזאת, שהמפתחות לכל העתיד הטוב יותר של כולנו, אבל נתחיל כל אחד עם עצמו, זה המחשבות שלנו. אז בואו נגדיר את זה עוד שלב יותר עמוק. ואנחנו נגדיר את זה ככה, שמה שאתם חושבים, או מה שאתם מאמינים, זה מה שאתם תקבלו. מה הכוונה? שימו לב טוב. המוח שלנו מסנן המון המון אינפורמציה. תחשבו, אנחנו כל הזמן מוצפים באינפורמציה. מה שאנחנו רואים, מה שאנחנו שומעים, מה שאנחנו חווים, מה שאנחנו... תחשבו, היום אנשים מחוברים לכלי מדיה, ומקבלים את האינפורמציה מכל העולם. הם מעודכנים אונליין, מה קורה, מי קורה, תמונות, סרטונים, לא יודע מה, כל מיני, כאילו אתה, כתבנו לענייני ביטחון, כתבנו לענייני בריאות, משטרה, כל האינפורמציה, אתה מעודכן, אתה אומר, אתה יודע מה, אני יכול להגיש חדשות, נראה לי, אני יכול להגיש חדשות, אני כל כך בקי, נהדר. הוא לא נהדר, אבל לא משנה. הנקודה העיקרית היא שאנחנו מוצפים בידע. מה מהידע נזכור? מה מהידע נקלוט? זה כבר תלוי במסננת שיש לנו בראש. לכל אחד מאיתנו יש מסננת. לא כל דבר עובר במסננת. אני אגיד לכם מה יעבור. מה שאתם מאמינים בו, מה שאתם חושבים עליו, זה מה שיעבור במסננת. למשל, אם אני חושב, למשל, שסתם דוגמה, שכל הגברים הם עקשנים. בסדר, נגיד לי, זה מה שאני חושב בראש, זה מה שאני מאמין. אני אומר לכם מראש, אני אפגוש גברים עקשנים. למה? כי בכל פעם שנפגוש איזה עקשנות אצל גבר, אני אגיד, הנה בבקשה, אתה רואה, זה ביט, אמרתי לך, גברים הם עקשנים. זאת אומרת, אנשים אוהבים לחפש ראיות למה שהם חושבים, ואז בגלל שמחפשים ראיות למה שהם חושבים, הם יתרגטו את זה, הם כל הזמן, זה מה שהם רואים. אם עכשיו גברים יגידו לי, נשים הן מתלוננות, זה המהות שלהם, הן אלופות עולם בתלונות. אז גבר שעכשיו אשתו תגיד לו איזה משהו, הנה בבקשה, הנה בדיוק, אמרתי לך, אתה רואה? נשים הן מתלוננות, לא משנה מה נעשה, מה לא נעשה, הם ימצאו משהו להתלונן עליו, יופי. אבל זה לא נכון, כי אם הייתי חושב שנשים הן... הן נשות חיל, הן מתקתקות בית שלם, הן מחזיקות את כל העולם לכתפיים הקטנות שלהם, איך הן מצליחות? אז זה מה שאני אראה. תראה את זאתי, תראה את אשתי, תראה איך הן עושות את זה, איך הן מצליחות? אנחנו, מה, לא יודע מה, ילד, אנחנו בקושי שורדים, איך הן עושות את זה? ולכן, הנקודה העיקרית היא, שימו לב טוב, מעבר למה שהמחשבות הן אלה שיקבעו את הרגשות, מה הסוג מחשבות שאני אחשוב? זה גם מה שאני אראה, זה מה שאני אחפש. ולכן, הבה נחפש דברים טובים. בוא נחליט שהעולם הוא טוב. אם אני אחליט שהעולם הוא רע, אני אביא לך הרבה ראיות שהעולם הוא רע. שמעת על ההוא? שמעת מה קרה פה? אני אביא לך ראיות לדבר הזה. אבל אם אני אחשוב בניגוד לזה, אני רוצה לחשוב ההפך. העולם הוא טוב, אנשים הם טובים. אז אני אביא הוכחות לזה. הנה, תראה איזה יופי הוא התנהג, ותראה כמה הוא נחמד. ולכן פעם שמעתי את זה מיהודי מבוגר, הוא אמר לי, פנגר, תודה להשם על הכל. מה זאת אומרת? אז הקטע של תודה כזה, אתה יודע, אל תגיד אוף, תגיד כוף, כאילו, אתה יודע, מזמור לתודה. אז אמר לי, לא, זה לא הנקודה הזאת. זה לא הנקודה להודות על כל דבר, כי לפעמים באמת יש דברים קשים שקשה להודות עליהם. זאת אומרת, אני לא בדרגה להודות על דברים שבאמת הם קשים. אז מה הכוונה? מה זה להודות להשם על הכל? הוא אומר שהכוונה היא כך, במידה ויש לך משהו לא טוב, קרה איזה משהו לא טוב, אז תודה להשם על הכל. נגיד סתם כדוגמה, נמשיל את זה לגוף האדם. אם ועכשיו כואבת לך מאוד האצבע הקטנה ברגל. זה לא נעים, באמת לא נעים. אבל תודה להשם על הכל. פירוש והשם תודה, שנכון האצבע הקטנה שלי כואבת, אבל יש לי עוד 9 אצבעות שלא כואבות. יש לי רגליים שלמות שלא כואבות. יש לי גוף, יש לי ראש, יש לי ידיים. לא כואב לי, בלי עין הרע. יש עולם שלם. תראה איזה בית יש לי, ברוך השם, תראה, יש לי רכב, יש שמיים, יש עומד בין הזמנים. תקשיב, תודה להשם על הכל. מה הכוונה? קשה להודות אז, השם, תודה שכואבת לי האצבע הקטנה. זה דרגה אולי, ותכף נדבר עליה. זה קצת יותר מאתגר, אבל להודות להשם על הכל יותר קל. כי אז אני לוקח את הכאב באצבע הקטנה, כמשל כמובן, כאיזושהי פרופורציה. נכון? 5%, סתם אני מחר, הרבה פחות, אבל 5% ממה שיש, כואב. אבל יש לך עוד 95 שלא כואב, ושאני מסתכל על הפרספקטיבה הכללית, ואני מודה להשם על הכל, אז בסדר, כואבת גם האצבע. נו, מה נעשה? מה נעשה? כואבת האצבע. מה, נראה לך שיהיה לך תקופה שלא יחב לך כלום, מה שנקרא? לא פיזית, לא פיזית, רגשית. חייב שמשהו יקרה, אני אומר לכם, בלי לחץ עכשיו, אבל חייב שמשהו יציק לכם, משהו יפריע לכם, אחרת איפה הניסיון? איפה הניסיון? איפה הקושי בדיוק? מה, על מה אתה רוצה לקבל שכר? אם הכל קל לך, הכל נחמד לך, אין כזה דבר יקירי. נקודה שנייה, בוא נגדיר את ככה, אם יש לך אפשרות להיות צודק, או להיות טוב לב, מה כדאי לבחור לפי דעתכם? האם להיות צודק, או להיות טוב לב. אז אני אגיד לכם, תמיד תבחרו להיות טוב לב. באנגלית הם אומרים את זה, אם אתה יכול לבחור בין to be right, צודק, או to be kind. לכן אני התלבטתי השבוע, מה זה הפירוש של המילה kind באנגלית. kind זה אדיב, זה נחמד, זה רחמן, אבל טוב לב, פשוט טוב לב, זה הכל ביחד נראה לי. אז אם יש לך אפשרות, ונכנסת לאיזה קונפליקט, נכנס לזה ויכוח, באמת, ואתה רוצה להוכיח שאתה צודק. בסדר, נו. אז אתה צודק. חזק וברוך. אני אגיד לכם משהו אחד. במידה ואתם צודקים, ואתם מוכיחים לשני שאתם צודקים, בדרך כלל הצד השני ייפגע. בדרך כלל הצד השני יהיה ממורמר, הוא יהיה עצבני, אלא אם כן, באמת, זה אדם שעובד על מידותיו, ועוד מודה לך, וואו, צודק. אתה צדקת ממני. אי רצון. אבל הרבה פעמים, אתה יודע, בוא ניקח את זה אפילו ברזולוציה של הבית שלנו. הבעל והאישה, לפעמים יש חיכוכים, לפעמים שזה אומר ככה, והיא אומרת ככה, והוא חושב כך, והיא חושבת אחרת, ואתה מוכיח שאתה צודק, או את מוכיחה לו, הנה, אתה רואה, צדקתי. בבקשה. אז אני מחכה לכם כפיים. כל הכבוד, יופי, יפה מאוד, יפה מאוד. אבל מה הרווחתם? אולי הרווחתם ש... צדקתם, או הראיתם לשני שאתם צודקים, אבל אני אומר לכם, פגעתם בשלום בית שלכם. פגעתם בבן אדם לחברו. פגעתם ביחס של הילדים עם ההורים. אל תנסו להראות שאתם צודקים, זה לא בהכרח הצעד הנכון. כי א', אני אומר לכם, מאוד יכול להיות שאולי אתם צודקים, אבל זה לא אומר שהשני בהכרח טועה. למה? כי יש בחינה שאתם צודקים לגבי מה שאתם חושבים, לגבי מה שלכם נכון. אבל השני גם צודק, כי עבורו משהו אחר נכון, ועבורו הוא רואה את הדברים אחרת, וגם הוא צודק, אתה לא יכול להגיד לו שהוא לא צודק. אבל אם אתה כופה את הדעה שלך, שהיא היחידה, אז פה אתה מעורר מדנים, מה שנקרא. ואנחנו בשלושת השבועות, ובפרט בתשעת הימים, בוא נקבל עצמנו להיות טובי לב. טובי לב, הכוונה היא גם אם אתה צודק, אל תנסה להראות את זה לשני. בסדר? תן לו להרגיש אפילו שהוא צודק במידה מסוימת גם. בוא נתפשר. בוא ננסה להבין שהחיים זה לא שחור לבן. יכול מאוד להיות ששניכם צודקים. יכול להיות שגם השני רואה אחרת. ולכן הנקודה השלישית היא, אנחנו נתקל באנשים שיעצבנו אותנו הרי, נכון? נתקל באנשים שנרצה לשנות אותם. ואם היה לנו כפתור שינוי אנשים, זה היה מאוד נחמד, מאוד נחמד. אבל כנראה שעוד לא יצרו כזה דבר, אבל היא תמה... אם בכלל, הרי ימציאו כזה דבר. אז איך משנים בני אדם? מה אתם אומרים? אני אגיד לכם, קודם כל, אי אפשר לשנות אדם אחר במידה והוא לא רוצה. שמעתם את הכלל? זה כלל ברזל, אני אומר לכם. אי אפשר לשנות אדם אחר אם הוא לא רוצה. גם אם אני אכפה עליו ואני אכריח אותו, במידה והוא לא רוצה, יכול שזמנית הוא יתנהג כמו שאני רוצה, אבל זה רק עניין של זמן. כשאני אשיח את הדעת, או שאני לא אהיה באזור, ופוף, הוא בועט בכל העמדת פנים שהייתה פה עד עכשיו. ולכן תזכרו את הכלל. אי אפשר לשנות בן אדם אם הוא לא רוצה להשתנות. אז אני כן מעוניין אבל שהוא ישתנה, כי מאוד לא נעים לי להיות במחיצתו בצורה הזאת. אז יופי, יש לנו שתי אפשרויות. אפשרות אחת היא ביקורת. אני אתן לו בראש, מה שנקרא. אני אעמיד אותו על מקומו. בוא, אני אשים לו את האמת מול הפנים, ושאתחיל לחיות איתה. אני אומר לכם שזה קצת כמו הצודק הזה מקודם. כשאתה נותן ביקורת למישהו, בדרך כלל הוא יתגונן. בדרך כלל אלם כן הוא אדם בעל דרגה, ובאמת אתה יודע להוריד את הביקורת בצורה כל כך עדינה, ודברים שיוצאים מן הלב, נכנסים מן הלב, אז אולי, אולי השני באמת יגיד, וואו, תודה שאמרת לי את זה, אני בעזרת השם משתפר. אבל ברוב המקרים, אני אגיד לכם, יקיריי, זה לא עובד ככה. וכשאתה נותן ביקורת לשני, פעמים רבות אתה עושה את זה מתוך התלהמות, מתוך התקפה, תנסו לראות. האם אתם אומרים את הביקורת בצורה שהיא נשמעת לאוזניים, שזה בא ממקור של אהבה? של מקור של אכפתיות? אל תגיד לי, ברור שאכפת לי, אם לא אכפת לי, לא הייתי מתעצבן ככה. נכון, אבל איך הצד השני קולט את זה? האם הוא גם קולט את זה? וואו, באמת, היא כל כך אוהבת אותי, אז היא מהירה לי? או שהוא חושב, מה היא מחפה? פסת אותי כל הזמן, אני לא מספיק טוב בשבילה, כל פעם היא תמצא משהו להעיר לי, בדרך כלל אם זאת תהיה הרגשה של המבוקר, הוא לא ישתנה. אולי אפילו בדיוק ההפך. אולי אפילו התוצאה הזאת תחריף את המצב שלו, או כדווקא, פרינציפ אני אעשה, או מתסכול. מה הכוונה? כל אחד מתמצא אותי אלה טוב, אני חותם לכם על זה במאת האחוזים. כולנו רוצים שיהיו גאים בנו, שיהיו שמחים במה שאנחנו עושים. שלפעמים אנחנו עושים שטויות. ושאנחנו עושים שטויות, ברוב המקרים זה נפילה. אנחנו ככה קוראים לזה, מה זה נפילה? הנפילה זה לא מרצון. גם אם אדם נופל, כביכול במזיד, הוא לא באמת רוצה ליפול באמת. אני אומר לך, הוא מצטער על זה אחר כך. הוא כועס על עצמו אפילו אחר כך. אז טוב, הוא הביא את עצמו לקצה, הכל נכון, אבל בתוך כל אחד מאיתנו, אנחנו רוצים להיות אנשים טובים. ואז כשאנחנו נופלים, יש לנו מאוד רגשות אשם. מאוד תסכול כזה, מאוד, אוף, אותו נפלתי, זה דיכאון, מה הייתי? אני שונא את עצמי, כבר נמאס לי מעצמי. יופי. עכשיו, כאשר נותנים לנו ביקורת, והביקורת לא מגיעה ממקום אמיתי של אהבה, של תן לי להרגיש אכפת לך מני. אחרת אני מרגיש שאתה רק מחפש אותי, שאתה רק מאיר לי, אז לא רק שאני לא אשתנה, אני אפילו לפעמים מדרדר יותר. או מתוך כעס, ככה אומר לי, אתה יודע מה? פרינציפ אני עושה שטויות עכשיו. יופי, זה ממש לא רצוי, אבל לצרר, אבל אני יכול לשמוע כאלה דברים. מצד אחד, מצד שני, כרגישות תסכול. הנה ניסיתי עוד בסדר ולא הצלחתי. ועכשיו עוד צועקים עליי, עוד עכשיו מאירים לי. אז תעזוב, אין לי כוח להתמודד. אין לי כוח להתמודד, ואני פשוט מאירים ידיים ושלום על ישראל. לכן זה לא עבודה נכונה. בוא נחליף, שימו לו טוב יקיריי, בוא נחליף ביקורת בהערכה. ביקורת בחמלה. מה הכוונה? במקום להעיר לבן אדם מה הוא לא עושה בסדר, בוא נעריך דברים שהוא עושה כן בסדר. זאת אומרת, אם אני רוצה שהבן אדם יקום בבוקר בזמן, במקום להעיר לו כל הזמן כמה הוא לא קם בזמן, וזה רק מדכא אותו יותר, זה רק נותן לו הרגשה... אני אף לא רוצה לקום, אני חושב את האמת. לא בא לי לקום, למה אני אקום? למה? אם זו הרגשה, זה מה שנותנים להרגיש פה בבית, אני לא רוצה לקום. מדי פעם אני עושה לכם קצת שקט, כי אני שותה. לא שותה, אתה יודע. שותה בטף, מה שגם אני צריך ללגום קצת, כדי שאני לא יצרוד. אז אני שנייה עוצר את המיקרופון, אופ, ושותה וחוזר לכם. אז אם אתם רגעי שקט בלתי מובנים, הבינו שאני מאחורי המיקרופון שותה. אין לי מה להשאיר את המיקרופון פתוח ולשתות בקבל עם ועדה, אבל מפאת כבודכם, סתם. נקודה נוספת, אז אני אומר פעם, אנחנו צריכים להחליף את הביקורת בהכלה, בהערכה. כי במידה, ותקשיבו טוב, יש איזשהו משהו שאתם רוצים שאני אשפר. אין לי בעיה. אם אתה תיתן לי ביקורת, לא תמיד אני אשפר. כמה אתך? יכול להיות שאני אתגונן בכלל. יכול להיות שאני ארגיש שאתה מחפש אותי. יכול להיות שאפילו אני אתייאש, כי אתה נותן לי ביקורת, זו הרגשה לא נעימה, אז אני אתייאש ואני אדרדר יותר גרוע. בוא תעריכו אותן. תעריכו אחד את השני. תעריך שבעלך משתדל. תעריך שאשתך משתדלת. ואז כשמעריכים, אז זה נותן לי יותר חשק לרצות. זה נותן לי יותר חשק להרגיש, אתה יודע מה? יש בשביל מה להשתנות. יש מישהו מאחורי הקו שמעריך אותי. מישהו שאוהב אותי. מישהו שיעריך את ההשתדלות שלי. תקשיב, אני ממש מתאמץ. זה ממש קשה לי. ושנייה אני הולך טריפה לילדים שלנו. כל הילדים שלנו, גם מי שאתם חושבים שלא, וכמובן מי שאתם חושבים שכן, מאוד מאוד משתדל, אני אומר לכם. ואני מדגיש, גם הילדים שאתם חושבים, הרב, הוא לא משתדל בכלל, הוא פשוט בטלן. בטלן, זה המהות שלו. אני אומר לכם, ממש ממש לא נכון. חותם על כל ילד ועל כל ילדה, שהם כולם מאוד משתדלים. אף אחד לא נהנה ליפול, אף אחד לא נהנה להיות בטלן, אין כזה דבר. אם הם בטלנים, זה סימן שאולי אין להם למה לקום באמת. הם לא מרגישים מוצלחים, הם לא מרגישים שיש להם למה לקום, גם ככה הם יקומו, אז צריך לעשות דברים שבכלל לא אוהבים, הם לא מרגישים שהם טובים בדבר הזה, הם לא מרגישים שהם מתקדמים בדבר הזה, רק מהירים להם כל הזמן, אתה יודע מה, לא בא לי לקום, אני חייבת האמת, בשביל מה? תשכנע אותי לקום. אז הנקודה העיקרית היא, קודם כל ודאי שצריך למצוא סיבה לחיים, מה שנקרא, וצריך שיהיה לנו משמעות לחיים, ולהרגיש כן אנחנו גדלים, ואנחנו משתפרים בעזרת השם, ולשם צריך לחתור ולהגיע, ואנחנו נגיע לזה בעזרת השם. אז בואו נחליף את הביקורת בהערכה. בואו נעריך את המאמץ. בואו נבין שההערכה הזאת יש לה מקום, ואנחנו נראה שרוב התורה מדברת על הדברים האלה. מה הכוונה? אתן לכם דוגמה. ליל הסדר.
מה נשתנה הליל? מה זה קסור כבוד הרב עכשיו?
אני אסביר לכם. בליל הסדר, אומר רבי יעקב גלינסקי, זכר צדיק קדוש לברכה, הרי אכלנו שני תבשילים בקערה. אתם זוכרים את הקערה? בואו נזכיר לכם מצד קערה. מצד ימין יש לנו, הייתה לנו זרוע כנגד קורבן פסח. צד שמאל הייתה את הביצה כנגד קורבן חגיגה. ולמה דווקא ביצה? אתה רוצה קורבן חגיגה? שים צ'יפס, שים, אני לא יודע מה. מה שאתה רוצה, למה דווקא ביצה? מה קשור ביצה לקורבן חגיגה? אלה אחת הסיבות, כידוע, ליל פסח. בלוח השנה, באותה שנה, אותו היום יחול גם, תשעה באב. וכיוון שאין לנו אז בפסח, לא זכינו לבית מקדש, והחלטנו לעשות זכר לבית המקדש שלא קיים, או חרב, אנחנו בעצם לוקחים את הביצה. אז חזל אומרים נקודה מאוד חשובה, הנקודה הזאת שהביצה היא באמת מאכל אבלים, וזה מזכיר את תשעה באב שחל באותו שנה, באותו יום. אומר רבי יעקב גלינסקי, אבל יש לנו מדרש, שהמדרש אומר כלל, והכלל הוא, תדע לך, בשעת חדווה, חדווה, ובשעת אבל, אבל. זה בבראשית רבה, פרק כ"ז, בשעת חדווה, חדווה, בשעת אבל, אבל. זאת אומרת, בזמן שיש שמחה, אז תשמח. אל תערבב שמחה עם עצב, ועצב עם שמחה. נו, אז על פי הכלל הזה אומר, למה שמים את הביצה? אתה רוצה קורבן חגיגה? שים קורבן חגיגה, כמו שהלכת עם הפולקה למצד ימין, שים איזה צלעות כבש מצד שמאל. חמוד, ממש יפה. מסכים, זכר לקורבן פסח, וזה, שניהם, זה מזכיר, נהדר. למה דווקא משהו של אבל? שוב, בזמן חדווה, חדווה, וזמן אבל, אבל, אבל לא להרבב את שניהם. אלא אומר שהביצה שמרמזת לתשעה באב, זה חדווה. זה לא אבל. ומה הכוונה? הכוונה היא כזאת. אם נהיה אמיתי עם עצמנו, אתה יודע, אתה שואל את עצמך, מה, נראה לכם שיבנה בית המקדש? כאילו, אתה יודע, בינינו עכשיו. איזה דור יש לנו? נלמד עליו זכות, שהוא דור שמוד מתאמץ, והוא משתדל, אבל יחסית לדורות קודמים, תקשיב, היה דור של הבעל שם טוב. ועכשיו כל התלמידים שלו, מגיד ממזריץ', כל אלופי העולם האלה, מה שנקרא צדיקים האלה, היה דור של הארי הקדוש. אתה יכול לדמיין את הדור של הארי הקדוש בצפת? מארי יוסף קארו, כאילו, משלמו אל קבץ, אימא לה, איזה פחד, מה זה הדברים האלה בכלל? נו, מי זה הדור שלנו? הוא הולך ונעלם, אתה יודע, לצערנו הרב, אתה יודע, גדולי ישראל, עוד אחד, עוד, וזה, אנחנו נשארים פה קצת, הלו, מישהו נשאר איתנו, מה שנקרא? אז נו, הדור שלנו יש לו סיכוי למשיח? כאילו, אם הם לא הצליחו, איפה אנחנו? אז מסבירים חזל, ככה רוצה להגיד רבי יעקב גלינסקי, בדיוק ההפך. לכן בליל הסדר אנחנו מזכירים את תשעה באב, כי כמו שביציאת מצרים בורא עולם הציל אותנו, ככה, לא כאילו צדיקים, ממש לא. הלל עובדי עבדה זרה, והלל עובדי עבדה זרה, אין לנו כלום. אבל דווקא בממתת שערי תומה האלה, בורא עולם החליט, אני גואל אותם. ככה באותה מידה גם עכשיו הגאולה תהיה, בעזרת השם גם אנחנו בכלל לא זכאים, אין שום בעיה. שוב, הפסקת שתייה. כמובן שתשבו שקט, אמרתי לכם. אבא שלי, יש לי עוד שבת שלמה, צריך להיות עם צוהר, בנות, בכנרת, ציפורי שמה. איך, מה עם הקול שלי? השם יעזור. בקיצור, אין לנו רגע דל, אין לנו זמן להירגע. זאת השם, אמרתי, בין הזמנים, חבר'ה. טוב, גם בין הזמן אני עובד, אבל זה לא קשור. לא להתבחין, פנגר, לא להתבחין. לא להתבחינתי, רק לספר לכם. אז לענינו, אני חוזר עוד פעם. זה שאנחנו אוכלים ביצה בליל הסדר, זה סימן מקסים, שמה, שכמו שבמציאת מצרים בורא עולם ברוב טובו ורחמיו הוציאו אותנו ממתת שערי תומה, גם בגאולה העתידית, נכון שאנחנו לא הדור שלא הבעל שם טוב, וגם לא הדור של החזון איש, ולא הדור של הגאון מווילנה, ולא הדור של הבן איש חי, ולא הדור של האר"י הקדוש, אנחנו הדור שלנו, כן, של האריות, האריות שנלחמים, בדור שלנו אין אחד שהוא לא לוחם, תדעו לכם, אין אחד שהוא לא לוחם ולוחמת. כולם נאבקים, כולם בשיניים, כולם ניסיונות, אתה יודע, כל המכשירים, כל העניינים, אין אחד שלא מתמודד. כל הכבוד לנו, כל הכבוד לנו. וזה הדור המקסים שלנו, ודווקא כן, בדור הזה יבוא משיח, בעזרת השם. אבל, חיבוקים, חיבוקים מה שנקרא, אבל מה אם לפשפש במעשינו? תקשיבו. אני אשים קצת קלפים לשולחן. אולי בשנה, בשעה השנייה אנחנו נדבר קצת יותר, קצת פתוח, אבל, אתה יודע, אנחנו דור שבאמת מחבק, וכל דבר קטן זה חשוב, וכל דבר קטן והתגברות קטנה זה דבר ענק, וזה נכון, וזה אמת לאמיתה. אבל, במידה, ואנחנו לא נקבל איזה סתירת לחי, מעצמנו אפילו, אני לא יודע אם אנחנו נשתנה. מה הכוונה? תראו, אני אספר לכם על עצמי. כיוון שאני הרבה לכבישים, וגם אני הנהג של הרב פנגר. ברוך השם, זכיתי, לוקח אותו לאן שהוא צריך, ולכן יש לי אתגרים בדרך בנסיעה. למשל, לא לנסוע במהירות מופרזת. יש מצלמות, לא לחנות במקומות לא טובים. ואני אומר לכם, קיבלתי כנס, בגלל שחניתי באיזה מקום מסוים, תאמינו לי, אני עכשיו חושש, פי מיליון, לחנות במקום לא טוב. עד שלא קיבלתי כנס, כאילו, אתה יודע, אתה מרגיש, כאילו, בסדר, ברוך השם. ברוך, ממשיכים בהתנהגות, היא לא טובה, היא לא טובה, נכון? קצת פחדתי, אבל כאילו, אתה יודע, בוא נמשיך. מתי הפסקתי את השטויות שלי? שקיבלתי כנס. אז סליחה שאני אומר לכם את זה, אותו הדבר מפאת התנהגות לא טובה. במידה ויש לי הרגל לא טוב, אני מנסה להתגבר עליו, ואני אומר, זה הפעם האחרונה שזה קורה. כל הדברים נכונים. אבל בואו נהיה רגע אמיתיים. למה אנחנו לא מצליחים להשתחרר מהרגל הלא טוב הזה? למה כבר הבטחנו לקדוש ברוך הוא עשרות ומאות ואלפי פעמים? שוב, אני בא, תמשיך להבטיח, כי זה יפה, אתה משתדל. אבל עד שאני לא אכנוס את עצמי, תדעו לכם, קבל עצמי כנס. במידה ואני נופל כך וכך, אני עכשיו שוטף את הכלים בבית, שבועיים רצוף. יום, יום, אני שוטף כלים בלילה. אופה! אז נכון, יכול להיות שאשתך תגיד, מה קרה לך פתאום? אז במידה מסוים אני גם רוצה להיות פתוח, ואני רוצה להגיד, כן, משהו במערכת הרוחנית שלי, בהתנהגות שלי, לא הייתה ראויה. ואני עושה תשובת המשקל. אני רוצה שזה לא יקרה לי עוד פעם. זאת אומרת, אתה מראה שאתה לוקח אצלך בידיים. אתה משתדל להשתפר, בעזרת השם. ועכשיו שבועיים, אני אשטוף כלים. או שבועיים, אין קפה. אופה. מה שאתה אוהב, לא יודע, נגיד קפה אתה אוהב. אם אתה נופל, תקשיב לי טוב. אתה מקבל עצמך בלי נדר, אני שבועיים לא שותה קפה. ואז אני אומר לך, אתה תחשוב פעמיים. לפני שתעשה מה שתעשה. כי אתה יודע, תשובה זה דבר יפה, וזה נחמד, אבל זה כאילו יותר מדי כליל כזה, כאילו אתה יודע, אוקיי, מחילה, חטאתי, אביתי, פשעתי, ואם אפשר בניגונים, חטאנו, עוד יותר מצטלצל לי, אני רוצה להשתפר, אני לא אומר שלא, אבל אני צריך להוסיף עוד איזה מימד לעזור לנו לפחד. כי אני אומר לך, אני משתדל להיות נהג זהיר, הנה רק אם שמענו על תאונות, אבל בוא, שורה התחתונה, הסיבה העיקרית שאתה תיסע כמו בן אדם, זה בגלל המשטרה. ואם תקבל איזה דוח, אז בשלום, לא תקבל לזה עכשיו, אבל אם תקבל איזה דוח, אתה תיסע כמו בובול, אני אומר לך. אתה תהיה בטראומה. לפחות איזה שבוע תיסע כמו זקנה בבת 90, בת 200, שנוסעת במסלול השמאלי ונרדמת, אתה יודע, חמודים כאלה. גם אתה תהיה כזה, אתה תראה. אז חייבים למצוא איזה משהו שצריך לזעזע אותנו. והזעזוע הזה הוא חורבן בית המקדש. כאשר בורא עולם מחריב את בית המקדש, זה בדיוק הנקודה הזאת. יש השלכה למעשים שלכם. למה? כי בבית שני הם היו אנשים באמת מורמים מעם, גם בית ראשון. הם חשבו מי זה האויבים. אנחנו, שם קדוש אחד, אני מעיפים אותם, נו באמת, מה זה? מי זה האנשים האלה? תחשוב, דור של רבי שמעון בר יוחאי. מראש ונותן עיניו וזה עושה, מי זה הקיסר הרומאי הזה? אנחנו מעלימים את כולם בבת אחת, מעלים כמה מקובלים עם איזה הליקופטר, סובבים ונגמר הסיפור. לא עשו את זה, נכון? כי ידוע פעם גזרה, כידוע בעשרת עשרה הרוג מלכות, רבי ישמעאל כהן גדול, עולה למעלה, ידוע. אז עבורנו, זה שהקדוש ברוך הוא שופך חמתו על עצים ואבנים. זה לזעזע אותנו. מה אני אגיד לכם? זה לזעזע אותנו, ולכן זה העבודה שלנו. אז אם כבר הזכרתי לכם, ביום שני הקרוב, בלי נדר, אנחנו הולכים להתכנס לסדנה, איך כל זה, כמו יום עיון כזה, של 5 שעות בנושא שינוי הרגלים, על מנת שכולנו נלמד כלים איך אפשר באמת לשנות את ההרגלים הלא טובים שלנו. למה? כי אנחנו מתקרבים לבין הזמנים, יקיריי. ובין הזמנים, רף הניסיונות עולה. ואז, לא רק, אם זה רק רף הניסיונות, מילא. לא אצלכם, אבל רף הנפילות גם עולה. ואז אנחנו מגיעים לחודש אלול, עם שן ועין, במקרה הטוב, צד צולעים, וכל המורות בבתי ספר אמרות לי, הרב, מה שקורה לתלמידות שלנו, חזרות מהחופש, השם יעזור. נהדר. והבחורים אחרי בין הזמן, הם גם מדעדעים, מנסים לחזור לשגרה, אחרי קצת התגלצויות פה ושם, חס ושלום, כמובן רק של אבובים ודברים כאלה, התגלצויות חיוביות. אבל על מנת שנוכל לשמור על עצמנו, הן המבוגרים והן הצעירים, אז החלטנו לעשות יום עיון, ללמד אותנו קצת כלים מעשיים, איך אפשר לשפר הרגלים טובים, לשנות הרגלים לא טובים, ולהתמיד עם מערכת השינוי. אז מי שרוצה, אני צריך להזכיר לכם, פשוט אין פרסומות של הרדיו, אז אני אסף, לא, יש קצת פרסומות אחרי, נכון? אז אני תכף אסיים את זה, ואני אתכם פרסומות. מי שרוצה פרטים, על יום העיון שהתבצע יום שני הזה, לפני בין הזמנים, יום שני הזה עוד יומיים, כאילו אחרי שבת. אז קחו טלפון, ונשמח לראות אתכם, מה שנקרא, נשמח לראות אתכם, נשים וגברים בהפרדה מלאה, מתאים לכולם, כולל כולם, נדבר שם על שינוי הרגלים, מתמכרויות קצת, שוב, גם אנחנו לא מכורים, אבל כל אחד מתאים שלו הרגלים שקשה לו להפסיק, האם אנחנו מכורים או לא, אנחנו נלמד את זה בסדנה הזאת, ננסה לקבל כלים מאוד מעשיים, תכלס, איך באמת אפשר לשנות הרגלים, אני כבר אומר מראש, זה לא קל, אומר לכם מראש, אבל ודאי זה אפשרי, 100%, לא 99.9, 100% אפשר לצאת מכל הרגל, אם אני מוכן לשלם את המחיר של העבודה. אבל איזה עבודה? גם כדי לדעת, כדי שאולי לי לא ינסה משהו לא נכון, ואז אני תורי הרב, לא עובד אצלי, בבקשה, ניסיתי. אז ניתן לנו דברים שוודאי עובדים, ורק יהיה רצון שאנחנו ניישם אותם. אז מי שרוצה פרטים על היום עיון, שיתרחש ביום שני הקרוב, רשמו טלפון, 052, שנייה, למה? מה קשור? 053, 436-1311. אני חוזר, יום עיון, בנושא שינוי הרגלים, התמכרויות, דיאטות, הכל, כל הדברים האלה שזה בעצם, כולם, כולל כולם, מסקנה, כאילו כותרת אחת, הרגלים לא טובים. איך אפשר להפסיק אותם, או איך אפשר לסגל הרגלים חיוביים, אז כך, 053, אפשר לשלוח הודעה או להתקשר, 053, אני חוזר, 436-1311. עכשיו תקשיבו, אני מציע להפסקת פרסומות קצרה, תעשו לכם משהו לשתות, תתרננו ותחזרו.
עכשיו איתכם, חישוב מסלול מחדש, עם הרב יצחק פנגר. המוזיקה החסידית לאן? החלק השני. במוצא שקרוב, הבמה שלכם. לאן מועדות פניה של המוזיקה היהודית? מה מקומם של השירים בעברית והאם יש מקום לצנזורה? תוכנית מיוחדת בהגשת אפרים קמיסר. מוצאי שבת ב-11, כאן בכל חי ובכל חי מיוזיק. נמלים בכל מקום? מהיום יש פתרון חדשני ויעיל שקוטל אותם. הכירו את סנוקי 3 נמלים פיטיון ג'ל. קוטל נמלים בבית ובחצר. מה הבעיה? חוסנו.
בבית טובי העיר, דיור מוגן יוקרתי בירושלים. החיים הטובים ממשיכים. חייגו עכשיו כוכבית 6422.
לעונג שבת ולשלוש סעודות. השבת תגלו טעמים חדשים. יקב טפרברג.
הזרה, מכיל אלכוהול. מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
שוט אשר בנחל, דברי הצדיק מאבנאל, בחנון עינה בזאת, אם לא אדאג לכל מה שתבקשו. חייגו לניצני הקודש, כוכבית 5610, כוכבית 5610.
עכשיו איתכם, חישוב מסלול מחדש, עם הרב יצחק פנגר.
טוב, חזרנו אליכם, אחרי התרעננות קלה, אופ, אופ, קדימה לקפוצה במקום, להתרענן, שטוף פנים, עדיין מותר לשטוף פנים, יקיריי. ותשע באב גם זה עשו, די, ריבונו של עולם. יש, טוב, בקיצור, אז ככה. אז אנחנו אמרנו שאנחנו ליל הסדר, אמרנו, שני תבשילים, נהדר. עכשיו, בואו ניגע כמה דברים מעשיים. אז אמרנו שבאמת הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נשתנה, ולפעמים צריך זעזוע קל כדי להשתנות, ולכן אומרת הגמרא כך, שים לב טוב, תאטום ולא תשפץ. תשפץ ולא תבנה. מה זאת אומרת? זה יבמות סמך ג' עם הגמרא, הגמרא אומרת ככה, אדם רואה סדק בבית שלו, אופס, יש סדק. ימאר לאוטמו, במעט תיד וסיד, סבבה. ואז יחזור לאיתנו. זה הכוונה, תאטום ולא תשפץ. הכוונה היא, כי אם אני לא יאטום, ואני אזניח, אז בשלב מסוים חביבי, צריך להגיע לשיפוץ, בסדר? הכוונה היא, תפוס אותו שהוא קטן, נהדר. ולכן תשפץ ולא תבנה. מה הכוונה? אם הזנחת וכבר צריך שיפוץ, אז אתה תשפץ. למה? כי אם לא תשפץ, אתה תגיע למצב שצריך להרוס הכל ולבנות מחדש. זה הכוונה של הגמרא, תאטום ולא תשפץ, תשפץ ולא תבנה. הכוונה היא לא משנה באיזה שלב, עצור, עצור, שלא תדרדר. כי אני אומר לך מראש, אנחנו מדרדרים. זאת אומרת, מה שעשינו היום זה לא בכך מה שנעשה מחר. הרבה פעמים אנחנו בירידה, וכמו שבירידה אתה מתגלגל וזה כוח שמאיץ, זאת אומרת אם אתה שנוסע באופניים, או חס ושלום אדם מאבד בלמים ברכב, הרכב לא מידרדר באותה מהירות. הוא הולך ומידרדר מהר יותר, ומהר יותר, מהר יותר, בסדר? אז כך גם האדם, כאשר הוא נופל, בתחילה זה נפלה קטנה, אופס, יו, מה עשיתי? אימאלה, יפה. אם הוא תופס את עצמו, מחזק את עצמו, נהדר. אבל אם לא... התהליך של ההידרדרות ילך ויגדל, והוא יצטרך לשפץ, הוא יצטרך לבנות וכן הלאה. כך אמר פעם הרב שח לרב גלינסקי זצ"ל. אמר שאתה יודע שארכיאולוגים חופרים בתל מגידו, ומגלים שמה שרידי עיר וחומותיה, מימי מלכי ישראל. אז שאל הרב שח, איך נקברת עיר? נכון? אם הארכיאולוגים חופרים... איך היא נקברה שם? מה, 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 באו מדחפורים עם חול וחיסרו? מה, מה? אלא למעשה הרי כל אמא מנקה את הבית בכל יום, יומיים וכן הלאה. אם אתה מנקה את האבק וכן הלאה, מה יקרה אם עכשיו אנשים לא יהיו בבית חודש או חודשיים? אופה, אז אתה תעביר אצבע, אתה תרגיש פס של אבק שמנמן, נכון? אם לא ינקו שנה, שנתיים, או 10 או 20 שנה, תתחיל להצטבר שכבה על שכבה ותתעבה עד שהעיר כולה נקברת תחת תל אפר. ועבודה הכוונה מבחינתנו, אם אנחנו לא ננקה את עצמנו, אם לא נתפוס את עצמנו ונלמד איך אפשר לעזור לעצמנו, אז אנחנו נלך ונקבר חס ושלום, ואז נהיה יותר קשה. ככל שאנחנו מזלזלים, ככל שאנחנו דוחים את זה, כי אתה יודע, בעזרת השם. השם עוזר, אין לי ספק בזה, אבל השאלה היא מתי נתאפס על עצמנו. ולכן, שלושה דברים. האחד, בלי תוויות. מה זאת אומרת? היו היה ילד בכיתה ב'. אחד התלמידים האחרים בכיתה היה שובב ולא הכי נחמד, והוא לקח דף A4, אתה יודע, דף רגיל כזה של מדפסת, וכתב עליו באותיות גדולות, אני טיפש. את הדף הזה הוא הדביק על גבו של אחד התלמידים האחרים בכיתה. ממש לא מצחיק. אבל זה מה שהוא עשה. הוא לקח את הדף, כתב אני טיפש, באיזה טוש זה ארטליין שחור, והדביק אותו על הגב של התלמיד, והזהיר את כולם, צהו, אף אחד לא אומר לו כלום, בסדר? טוב. וכך הילד הסתובב בכיתה, ושאר התלמידים גיחכו לעצמם. עד שהגיע אחרי הפסקה, המורה לחשבון. נא לשבת. כולם יושבים, ואז המורה לחשבון כתב תרגיל על הלוח, תרגיל קשה, מאתגר, ואמר, אני רוצה, מי מהתלמידים יודע לפתור את התרגיל הזה? אף אחד מהתלמידים לא הצביע. מלבד, הילד עם הפתק מאחורי הגב. הוא הצביע. אמר לו המורה, בבקשה, בוא ללוח. תראה לי איך אתה פותר את התרגיל. והילד הזה קם עם הפתק על הגב שלו כמובן, וכל התלמידים, כן, הוא מגיע ללוח, פותר את התרגיל בצורה מושלמת. הוא היחיד שידע איך לפתור את התרגיל. ואז המורה רואה את הפתק על הגב שלו, מוריד את הפתק, ומבקש מכל הכיתה עכשיו למחוא כפיים לתלמיד הזה, שהצליח לפתור, ורק הוא את התרגיל הזה. טוב, כולם מוחאים כפיים, ואז מראה לו המורה את הדף, את הפתק, ואומר, זה בטעות, שמו את זה לך על הגב, אני רוצה להגיד משהו לכל התלמידים עכשיו. ואמר המורה כך, תדעו לכם, שבחיים שלכם גם כן ידביקו עליכם תוויות. והתוויות שבדרך כלל ידביקו עליכם, לא יהיו תוויות חיוביות. והדרך היחידה, תדעו לכם, להתמודד, זה להתעלם מהתוויות האלו. כי במידה והתלמיד הזה עכשיו, היה יודע שיש לו דף על הגב שכתוב בו, אני טיפש, אני חותם לכם, הוא לא היה קם. הוא קם כי הוא לא ידע מה בכלל, מה זה, לא אכפת לו מה שנקרא, מהפתק הזה, מהתווית הזאת. יופי. אז במקרה שלו, הוא לא ידע מזה. במקרה שלכם, תעשו כאילו אתם לא יודעים. זאת אומרת, גם אם נתנו לנו תוויות, אתה בעייתי. עד יש לך הפרעות קשב וריכוז. ממך לא יצא שום דבר. כל הדיבורים הנלוזים האלה, סליחה שאני אומר, לשים אותם בצד, לא להתרגש מהם ולהמשיך הלאה. אלה מסעי בני ישראל. מכירים את הפרשה הזאת? יפה, במקרה לא במקרה, פרשת השבוע שלנו. ואומר האור החיים הקדוש, מה זה אלה מסעי בני ישראל? אלה פסל את הראשונות. כלל, תמיד שיש לנו כמו שיש אלה בגמרה, שהכוונה היא תורפים את כל הקלפים מחדש, ובואו נתחיל להבין את הסוגיה מהאפס, אלה פוסל את כל מה שהיה לפני כן. אלה מסעי בני ישראל, פירוש דבר, תפסול את מה שהיה עד עכשיו. קרי, גם את החסרונות. כן, נכשלת, נפלת, אני מבין. אני פוסל את זה. זה לא אני, קודם כל, זה לא אני. זה היצרה שטמטם אותי, בלבל אותי. אני מעכשיו שם גדרות, תכף נראה מה עושים. אבל אני לוקח את עצמי בידיים, ואני שם את הכל מאחורי. זה אחת הסיבות שנכתבו כל המסעות הללו בפרשה של השבוע. רש"י אומר, נכון, כדי שלא, אתה יודע, הם היו סך הכל 40 שנה במדבר, הייתי חושב, וואלה, השם יתזז אותם, כל חודש מקום אחר. סך הכל 400, סתם אני אומר, 420 מסעות. לא, כל ה-40 שנה האלה, 42 מסעות. זאת אומרת, לדעת, שהם לא כל הזמן היו בתיזוזים. זאת אומרת, גם אם בורא עולם נותן איזה עונש לבני אדם, הראיה שכמובן שה-40 שנה במדבר זה עונש היה על בחייה של חינם, שוב, תשעה באב, אבל גם אז אלוקים נותן לנו עד כמה שאפשר ברחמים וחסדים את העונש המגיע. אז אמר המורה לתלמידים, אם אתם רוצים להצליח בחיים, אתם חייבים להתעלם מכל תווית שמדביקים לכם, ופשוט להתקדם. אלה מסעי בני ישראל. נכשלת במשהו? נפלת? יהיה לך עוד ניסיונות, אל תדאג. תוכיח שבניסיונות הבאים אתה מתחזק. אתה לא מוותר, אתה נלחם, אתה, זה התווית. תבחר אתה את התווית. מי אתה? מה אתה מגדיר את עצמך? מי את? מי את? שימי תווית, תווית רצינית, אבל תווית מכובדת, ותתחיל להתנהג על פי התווית הזאת. זוהי העבודה שלנו לדעת, מצד אחד לא להתרגש ממה שאומרים עלינו, מצד שני להאמין בעצמנו, כי אם אין אני לי, מי יאמין לי, מה שנקרא, אוקיי? ולמה אני אומר את זה? מכיוון שאני חוזר שוב פעם לחורבן בית המקדש, והסיפור הידוע על קמצא ובעל קמצא. כאשר השנה ראיתי חידוש שלא ראיתי אותו לפני כן, והחידוש הזה מדבר למעשה על סיבת החורבן, אני מדגיש, האמיתית. מה הכוונה? לא על שנאת חינם, כבוד הרב. דייק אותי. אני אסביר לכם. סיפור קמצא ובר קמצא, כידוע, בן אדם עושה מסיבה, אירוע, מזמין את קמצא, התבלבלו, בר קמצא, קום, צא, רחם עליי, אני אשלם, צא, חצי מסעודה, צא, כל הסעודה, צא, החריצה, תופס אותו, מוציא אותו, וחכמים היו שם. ברום חזל, אומר בר קמצא, על זה שהיו שם חכמים, ולא מיחו, הועיל והבו ית וברבונון, ישבו שם חכמים, ולא מחו, שמע מינה, כניחה להו. אם ככה, אם הם לא מחו בבעל הסעודה, מה שמע מינה, כניחה להו. אונו קופץ למסקנה, שוב אני חוזר, תראו עד כמה מסוכן המחשבות שלנו, אם הוא היה חושב אחרת, אולי לא היה נחרב את המקדש, יכול להיות, אבל לראות עד כמה הכל תראו, תלוי מחשבה. אם הוא היה מלמד עליהם זכות, למשל, כמו שאומר המהרש"א, המהרש"א מסביר למה הם לא מחו באמת. למה הם לא מחו? אתה רואה שרוצחים פה בן אדם, נו באמת. להלבין פניו של אדם, זה לרצוח אותו. יופי. אז איך אתם שותקים? אומר המהר"ל, הם ידעו שזה לא יעזור, שלא מחו מפני שלא היה בידם למחות. זה לא היה עוזר כבוד הרב. אולי אפילו היה מחריף. כי אם הם היו מוחים, אז הבעל הסעודה, כאילו, עם כל הכבוד לכם, אתם אל תתערבו, אל תתערבו. אתם לא מכירים את הבן אדם הזה, הוא חתיכת. יפה, ואז הוא היה בכלל מרבה שנאה בעולם, כללות, לשון הרע. אז הם ידעו, נכון, מתבצע פה, עדיף שלא נדבר אבל. כי אם נדבר, זה רק יחריף את המצב. הוא לא יקבל מאיתנו, וזה רק יעצים את העצבים שלו עוד יותר, ומי יודע לאן זה יגיע. ולמרות זאת, שהיה להם את כל הסיבה בעולם, במידה מסוימת לא לדבר, זו הסיבה שנחרב בית המקדש. למה? שבר קמצא יצא מסעודה, הוא לא אמר, איזה חצוף בא לסעודה, תאמין לי, תת אדם. יודע מה, נשלח לו אנשים אפילו הביתה שלו, תאמין לי, שרף, לא יודע מה. הוא לא אמר את זה. הוא התלונן על החכמים, לא על בא לסעודה בכלל, אלא בגלל שהם שתקו. שמע מנה כניח אלא הוא, אין בה לכלל שין עכשיו. אז מפה רואים משהו קצת מפחיד. א', גם אם אתה יודע זה לא יעזור, אם אתה רואה מישהו שעכשיו סובל, מישהו שעכשיו, לא יודע מה, מלבינים את פניו, אתה תעמוד לצידו. כי אני חוזר חזרה לסיפור עם הילד, בסדר? ששמו לו את הפתק על הגב, אז זה לא רק שהוא צריך להתעלם מהתוויות, לא היה אפילו אחד בכיתה שהוא חבר אמיתי, שהיה מגיע לו תקשיב ומוריד לו את הפתק הזה. לא יודע איזה טיפה שם לך איזשהו פתק על הגב. לא היה אפילו אחד שיעמוד מאחוריו. ואנחנו רוצים להרגיש לנו חברים, שמישהו עומד מאחורינו, ולפעמים אתה מרגיש שאתה באמת לבד. אולי זו התחושה שהייתה לבר קמצא, ולכן הוא לשין. לא שאני מצדיק את המעשים שלו. אבל הרעיון הוא, למה לא מחיתם? ואז כידוע הרב מבריסק מביא את זה, שהוא מביא הרי דברי הגמרא בסוטה, דף י' א', שמה שלושה היו באותה עצה. איזו עצה? של פרעו, שכל הבן האלה עוד דעות תשליחו. מי היה שמה? יפה, בלעם, יתרו ו... נו, איוב, יפה מאוד. ואז כידוע הדברים, בלעם יעץ את העצה, כל הבן האלה עוד, הרגו אותו. בסדר, מידה כנגד מידה מאוד הגיוני, מאוד סביר, נהדר. זה בלעם יצא מהתמונה. עכשיו היה לנו את יתרו. יתרו שמע את הדברים וברח. אופה, איפה יתרו? ברח? נהדר. הוא ברח, כל הכבוד, הוא יזכה שמבני בניו ישבו בלשכת הגזית. ואז מגיע גיבור הסיפור, איוב. איוב שותק. שותק. והוא נידון ביסורים. כידוע, שואל הרב מבריסק, מה המידה כנגד מידה? אני לא מבין, הוא שתק. אז מה? מה, איפה המידה כנגד מידה? מה אתה רוצה שיעשה? מה אתה רוצה מהבן אדם? אז הקדוש בו מביא עליו איסורים וכאבים, והוא מתחיל לצעוק. זאת אומרת, אתה רואה שכואב צועקים. גם אם הצעקה לא עוזרת, היא לא נשמעת, היא לא...